פרשה כפשוטה, פרשת ויגש. שלום לכולם. כן, זה, הפרשה הקודמת נעצרה ככה ברגע C, שתפסו בעצם הדבר שהכי הפחיד את האחים ואת יעקב, הולך ומתרחש לנגד עיניהם, תופסים את בנימין בגניבה שהוא לא עשה, ורוצים להשאיר אותו במצרים. כאילו הדבר הכי גרוע שיכול להיות, זה נראה שהאחים כאילו לא יודעים מה לעשות, ויהודה כמידתו, שהוא בעצם יש לו מין מנהיגות כזאת, מלכות, אז יהודה ניגש, תופס תעוזה, עוצמה, ולוקח בעצם אחריות, כמו שהוא ערב את הנער, כמו שהוא הבטיח לאבא שלו, ובעצם אפשר להגיד מוסר את הנפש על, על בנימין. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך הרבך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אני רוצה לפתוח במשהו כללי, כדרכנו, הפרשנים כאן שואלים, וזה באמת שאלה שעולה מהפשט, מה בעצם יהודה, איזה מהלך הוא עושה כאן? הוא לא נותן איזה מידע דרמטי חדש. אם ננסה לחשוב מה, באיזה מצב הם נמצאים, תפסו את אח שלהם, או כן, את בנימין, תפסו בגניבה, ההבטחה, או העונש שהם רצו לתת למי שימצא הגביע בידו, היה שימות בכלל, ושהם יהיו עבדים, ויוסף או מלך מצרים בא לקראתם, ומוכן שרק הוא יהיה עבד והם יעלו לאביהם. מה הסיפור שעכשיו יהודה אומר למלך מצרים, ליוסף, אמור לעזור? שאלה גדולה. הם הרי לא יודעים שזה יוסף. כן? ברגע שזה יוסף, הוא שומע את אבא שלו, ובעצם הגיע פה איזשהו סגירת מעגל, לרגע שפה, במקום למכור אח שלהם, כל האחים עושים את הנפש, זה עוד על בן של רחל, אז הוויכוח הזה כאילו בין בני לאה לבני רחל, מגיע לחיבור. זה מה שיוסף יודע. אבל מה יהודה חושב? למה יהודה אומר את זה? אז התשובה שאני חושב שהיא הכי פשטנית כאן, אפשר להגיד, בעצם, אם חושבים על זה, אז אין מוצא מהמצב הזה. כאילו מין בן הדבר עבר על הדבר הכי חמור, עוד הקלו עליו בעונש, מה יש לך להגיד? אבל יהודה פה מנסה לחבר את יוסף לצד שלהם. הוא כאילו אומר לו אותה מאחורי הקלעים של הסיפור, מסביר לו איך האבא היה לו קשה לשלוח את הילד, ואיך הוא שלח. הוא מנסה בעצם להתחבר לרגש של מלך מצרים, הוא לא יודע שהוא מצליח בגדול, כי זה יוסף, אבל זה בעצם מה שיהודה יהודה, זה מהלך מדהים שאפשר ללמוד ממנו המון, שאמרנו כמה פעמים עכשיו, בשם האור החיים הקדוש, את המרחוק, ויראו אותו מרחוק, שהיה במחירה, לבין ויגש אליו יהודה. שיהודה ניגש וככה הם מתחברים, וזה בעצם כל מה שיהודה עושה. יהודה הופך את יוסף מצופה חיצוני לסיפור, למישהו שמחובר לדברים, מישהו שמחובר לסיפור מהצד שלהם. וזה בעצם ניסיון אחרון, מה שנקרא, של יהודה, לחבר את יוסף אליהם. כמובן שחזל פה מכניסים עוד דברים שעוד מעט נראה ברשי, אבל על זה שיהודה ניגש פה למלחמה ובעוצמות גדולות וכו'. אבל בפשט אפשר להגיד שזה הרעיון. הרעיון הוא לחבר את יוסף לצד שלהם. עכשיו נתחיל את הפרשה בעזרת השם, פסוק בפסוק. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. בי זה אפשר להגיד בארמית, בבקשה. כן, התרגום פה אומר בוואו. בבקשה אדוני, ככה אפשר לתרגם את זה. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אוזני זה כאילו, אל תקשיב רק ככה חיצונית. אני רוצה שהדברים, הוא אומר פה רע, שיכנסו בלבך. זה בדיוק מה שאמרנו. שהדברים ייכנסו בלבך. תעבור לצד שלנו. תראה את הסיפור מהזווית שלנו. ועל איך הרבך בעבדך, כי חמוך כפרעו. על איך הרבך, זה גם קצת מסביר את מה שאמרנו. הרי הוא לא בא להגיד פה איזה משהו חדש. כאילו, אפשר לצפות לתגובה של יוסף, תגובה מאוד עצבנית. מה אתה חוזר לי על הסיפור ולא מוסיף שום דבר? אז הוא אומר, אני מבקש ממך ככה, איך אומרים, תעבור צד. רשי כאן אומר, יש כאן ממש הרבה פירושים, כי חמוך כפרעו. אז פירוש ראשון, זה, אני מחשיב אותך כאילו אתה מלך, אני מאוד מכבד אותך. אני הולך להגיד דברים קצת אולי קשים, אולי אתה יכול להתעצבן עליי, תדע לך שאני מכבד אותך כמו מלך. פירושים נוספים בדרש, רשי מביא כאן, כי חמוך כפרעו, אתה הולך ללקוט כמו ששרה לקטה אצל פרעו, כאילו זה מין דיר בלה כזה. או שהוא מאשים אותו קצת, כן? כמו שפרעו גוזר ולא מקיים, גם אתה גוזר ולא מקיים, אתה הבטחת אותו שים עליו ותאינך, זה נקרא שימת עין, הרי אתה הכבאת לו את הגביע. הוא לא נעים, הוא לא יכול להגיד את זה, אבל זה משהו כאילו רומז. והפירוש האחרון הכי נקרא לזה מיליטנטי, כי חמוך כפרעו, אני הולך להרוג אותך ואת פרעו. זאת אומרת, מין יהודה פה ניגש גם למלחמה קצת. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? הוא מתחיל לספר את הסיפור מההתחלה, אומר פה רשי, כאילו, מתחת לפני השטח הוא רומז לו כאן, תגיד לי, מה בכלל נכנסת לעניין הזה של המשפחה? מה, באנו להתחתן איתך? באנו לבקש אוכל. אתה חושד שאנחנו מרגלים? תבדוק אותנו. תשים לנו שבק, לא יודע מה. מה אתה מתחיל כאילו? אלא רואים שאתה מההתחלה באת עלינו באיזה סוג של עלילה. ככה רשי מכניס כאן. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן ולזקן קטן, ואחיו מת. עכשיו הוא אומר, ואחיו מת. קודם הם אמרו, ואחיו איננו. עכשיו יהודה מרגיש שהוא לא רוצה להסתבך עוד פעם, זה הפעם האחרונה. זה מין הזדמנות אחרונה כזאת להביע את דבריו, אז הוא סוגר את הסיפור הזה. הוא אומר, עוד חסר לי רק שהוא יגיד לי גם להביא את, את האח הנוסף. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן ולזקונים קטן, ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו ואביו ואבו. בגלל שהוא הבן האחרון שנשאר לו מהצד הזה, גם האמא נפטרה, גם הבן אחד איננו, מת, וזה בעצם הבן האחרון שהוא מתנחם בזה על כולם. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשים עיני עליו. כן, אתה אמרת לשמור עליו, ככה שומרים עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. רשי פה אומר, שאם יעזוב את אביו, אנחנו דואגים שהילד ימות. ככה אנחנו פחדנו, ובכל זאת לחצת עלינו שהוא יבוא. זה ההמשך של הפסוקים. יש כאן פשטנים, רשבם ועוד, שאומרים, ועזב את אביו, ומת אביו. כן, יש פרשנים שאומרים כאן, שאנחנו פחדים שהאבא ימות, ככה הם אמרו לו. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי, כאילו היית מאוד אכזרי בקטע הזה. ויהי כי עלינו לעבדך אביו ונגיד לו דברי אדוני, ויאמר אבינו שוב ושיב לנו מעט אוכל, ונאמר לא נוכל לרדת. זה בעצם השלמת סיפור שיוסף לא יודע, כן? זה אפשר להגיד מה שיהודה כאילו מוסיף כאן בסיפור, ואמרתי כבר בהתחלה שבסדר, זה תוספת, אבל כאילו מה זה אמור להזיז לפרעו, או סליחה, ליוסף, למלך מצרים. ויאמר אבינו שובו שברי לנו מעט אוכל, ונאמר לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. כאילו זה לא היה קל לאבא לשחרר את בנימין, ממש שכנענו אותו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא אחד מיתי ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי ודנה. כן, אחד מת, ולקחתם גם את זה מפניי וקרו אסון ורודתם את צוותי ברעה שעולה. איך אני יכול לקחת צ'אנס או סיכון שבנימין ימות, הוא האחרון שנשאר לי. ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. הם כל כך קשורים ומחוברים אחד לשני, איך אני יכול לעשות את זה? והיה קירותו כן הנער ומת, אז גם כאן הפירושים נחלקים. רשי אומר כאן, והיה קירותו ואין הנער ומת האבא. אני מפחד שעכשיו שאני אגיד לו שבנימין לא נמצא, אבא ימות מתוך צרה, מתוך צער. זה עוד מה שחסר לנו. ויש כאלה אומרים, והיה קירותו כן הנער ומת, שהוא איננו והוא מת, והורידו עבדך, צוות עבדך אבינו ביגון שאולה. אנחנו הולכים כאילו לגרום לאבא למות, או ממש עכשיו, כמו הפירוש הראשון, או בהמשך, מתוך צער, מתוך צרה, כשכל המשפחה הזאת היא נפטרה לו. כי עבדך הרב את הנער, עכשיו הוא נכנס פה לאיזה מין כיוון שלא ברור מה ההקשר שלו, אז אומר פה רשי, כאילו, ואם תשאל למה אני מדבר מכל האחים, כן, זה יותר דרמטי לי כל הסיפור הזה, כי אני הבטחתי לאבא ולקחתי על זה אחריות שאני מחזיר אותו. כי עבדך הרב את הנער מי מביא למור, אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, אני הרבה יותר טוב ממנו, אומר פה רשי. אתה רוצה עבד? אני יותר חזק, אני יותר גיבור, לכל דבר אני יותר טוב ממנו. והנער יעלי מחב, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. איזה פסוק מרגש. זה ממש לקיחת אחריות של יהודה וסגירת מעגל על המחירה של יוסף, ששם הם מבטרים עליך ופה ממש מוסרים את הנפש. פן ערב הרע אשר ימצא את אבי. כן, במחירה, לא היה אכפת להם מהאח, לא היה אכפת להם מהאבא, משקרים על האבא. פה אכפת להם מהאבא, אכפת להם מהאח, הם ממש עברו תהליך שיעור אמונה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. מדהים. גם ברגע הזה, ברגע של סערת רגשות, יוסף לא מוכן שהאחים שלו יתביישו בפני המצרים. ואומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. שמעתי פעם שכמה מילים האלה, איך הם שינו לאחים את כל הסיפור. יש לנו סרט, יש לנו איזה סיפור בחיים, ופתאום כמה מילים בודדות, אני יוסף, העוד אבי חי. וואו. פתאום הם עומדים פה בפני מציאות שונה לחלוטין. הם היו בטוחים שהם עומדים בפני איזה מלך רשע שרוצה להרוג אותם, לקחת את האח שלהם, לא אכפת להם, לא אכפת לו מכלום. פתאום הכל משתנה. וואו, זה היה שיעור אמונה. זה הכל היה איזה מין מהלך של ללמד אותנו משהו. כמה בחיים זה קורה לנו. אתה עובר איזה מציאות, אתה מסתכל עליה באיזו צורה, ואז פתאום אתה רואה את זה בפרספקטיבה אחרת לחלוטין. אתה מסתכל על דברים אחרת לחלוטין. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר פה רש"י, מפני הבושה. תחשבו כמה זה מבייש. פתאום בדקה אחת, פה חז"ל אומרים במדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כן, אנחנו עומדים, יש לנו את החיים שלנו, את המציאות שיצרנו לעצמנו, ופתאום אנחנו נעמוד, אחרי 120, נעמוד לפני בורא עולם, ופתאום הסרט ייראה לנו אחרת לגמרי. נסתכל על עצמנו כנראה בצורה... ונראה כל מיני דברים שעשינו, בצורה לפעמים מגוחכת, בצורה לפעמים זה נראה כאילו הכל פתאום קטן, אחרי מה רדפנו, מה עניין אותנו, ואיזה בושה זאת. כאילו בדקה אחת לא צריך להגיד לך כלום, אתה עומד מול המציאות של עצמך, ומאוד נחלם. תחשבו על האחים, הם מכרו את אח שלהם עם זה, פתאום הם רואים אותו מלך, פתאום כל הסיפור נראה להם כל כך אחרת. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו. הנה, ויגש אליו יהודה, ויגשו אליו פה, זה בדיוק התיקון שדיברנו עליו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. אני יוסף, אל תדאגו, לא השתניתי בכלום. אני אוהב אתכם, אני אח שלכם, למרות שאני כאילו לבוש בצורה של מלך מצרימה, אבל אני עדיין יוסף. ואתה אל תעצבו, ואל איחר ביניכם, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלכן אלוהים לפניכם, בסוף הכל, יוסף זה שם שמיים הגדול, שתמיד שגור בפיו, זה הדבר הכי חזק באישיות שלו, אז גם כאן. הכל משמיים. אתם חשבתם שאתם עושים לרעה? בסופו של דבר זה יצא לטובה. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. מעניין פה חז"ל מביאים, שהאחים נסוגו לאחור ברגע שהם התביישו, והם ממש פחדו מיוסף. ואז הוא ככה, ויגש אליו, והוא קורא להם לגשת אליו, הוא ניגע, קשונה אליי, הוא מראה להם שהוא מעול, אומרים חז"ל. מעניין, הנקודה הזאת של המעול, היא חוזרת המון בפרשות הללו. כתוב שבני מצרים באו לפרעו, ואמרו לו שיוסף לא מוכן לתת להם אוכל אם הם לא נימולים. ואז הוא אמר להם להיות נימולים, ופה הוא מראה להם שהוא נימול. מעניין הנקודה הזאת. זה גם הנקודה של יוסף, מידת הברית. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה, להצלה גדולה. בעצם נשלחתי לכאן להצלה גדולה. שלישי. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, זה מדהים. הוא אומר, עזבו, זה לא אתם בכלל. כן, נכון שאתם שיחקתם את התפקיד הזה, אבל זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. כמה הוא נותן להם, הוא רואה אותם מתביישים, וכמה הוא באמת מקרב אותם אליו. לא במובן הפיזי. במובן העמוק. הוא אומר, זה לא אתם בכלל. הקדוש ברוך הוא, אם זה לא היה אתם, זה היה אחרים, כאילו הוא ממש לא כועס עליהם. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, ויסימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו. מה זה לאב לפרעה? סגן של פרעה. אמרנו את זה, ויקראו לפניו אברך. אמרנו, אב רך, רך זה מלך, ואב זה סגן למלך. חבר למלך, סגן למלך. אז גם כאן, ויסימני לאב לפרעה, לאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. תראו איזה מזל. אם לא הייתם מוכרים אותי הנה, לא היה לנו היום כלום. מערו ועלו אל אבי. הוא כל הזמן מפחד שאבא שלו ימות ולא יסגר המעגל הזה, אז הוא ממהר אותם לזה. ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, סמני עולים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד, אל תתמהמה. הוא אומר פה, התרגום לא תתעכב. זה לא לעמוד פיזית, אלא זה עמידה מלשון לא ללכת כאילו. אלא תלך, תבוא אליי מהר. וישבת בארץ גושן, לא ממש במצרים, אל תפחד. הוא יודע שיעקב יפחד לרדת למצרים, שיא הטומאה. אז הוא אומר, אני אשים אתכם באיזה מקום שלכם. והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך וכל אשר לך. וחילקתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש. מה זה תיוורש? תהיה רש. רש זה אני, מסכן. התרגום פה אומר, דילמה תתמסכן. אתה וביתך וכל אשר לך. כאילו אם תישאר בארץ ישראל ברעב, זה מצב מאוד קשה. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פיה מדבר עליכם. אז אומרים פה חזל שהוא חיבר את בנימין לאחים, הוא הפריד פה כאילו בין האחים לבנימין להראות שכמו שאין בליבו על בנימין כי הוא לא היה במחירה שלו, ככה גם אין בליבו עליהם. ומה זה כיפי המדבר עליכם? אז רשי פה אומר שאתם רואים שאני מדבר עליכם בלשון הקודש. אתם רואים שזה אני, זה לא המצאה. תגידו לאבא, הנה יוסף, זה בטוח יוסף, הוא לא יאמין. לא, הוא מדבר בלשון הקודש. וראיתי ברשבם משהו כאילו... האמת שהתרגום פה אומר בדיוק כמו רשי, הרי בלשנכון אנא ממלא למכון, באותו לשון שלכם. אז זה התרגום, אבל הרשב"ם אומר שכאילו בצורה אולי יותר פשטנית, כפי המדבר עליכם, לא שמעתם את הסיפור הזה ממישהו מצד, איך אומרים, מכלי שני. זה מכלי ראשון, אני מדבר עליכם פנים אל פנים. אתם רואים אותי ואתם יכולים להגיד לאבא, ראיתם אותי, ולא, זה לא סיפורים שכתובים בעיתון. והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, את כל אשר ראיתם, ומיירתם והורתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. אומרים פה חז"ל, מביא רש"י, שהם בוכים על יוסף, בוכה על משכן שילה שעתיד להיות בבנימין ולהיחרב. ובנימין, סליחה, הפוך, יוסף בוכה על המקדש שהוא בנחלת בנימין והוא עתיד להיחרב, ובנימין בוכה על צווארי יוסף על המשכן. כן, בנימין על שתי מקדשות ויוסף על המשכן שהיה בנחלת שבט, ובנימין בוכה על המשכן שהיה בנחלת שבט יוסף. ותמיד שאלתי, הדבר הזה תמיד הטריד אותי, מה, עכשיו נסגר סיפור של 22 שנה, צריך לשים פה איזה שיר שמח, למען אחי ורעי, האחים נפגשים, נסגר מעגל, כולם שמחים, הכל טוב, מה הם עכשיו בוכים פה? נכון שזה נבואה, וזה לעתיד לבוא, וכאילו בהמשך, וזה משהו מאוד עמוק, אבל למה חז"ל כאילו הכניסו פה את המדרש הזה? מה האחים ראו לבכות עכשיו על המקדשות ועל המשכן, שעוד לא נבנו ובטח לא נחרבו? אז חשבתי שזה בדיוק הנקודה הזאת. הרי כל המריבה הזאת בין האחים והשלום שעכשיו נהיה, זה על הנקודה של האחדות בעם ישראל, של הדעת שיש לכל שבט איזה כוח מיוחד, ולראות את הטוב שבשונה, ולא את המפריד, ולא את המחלק. ועכשיו הם סגרו מעגל והתחברו. אבל האחים יודעים שזה לא הסוף. לצערנו הרב, בית המקדש עוד יחרב, והוא יחרב בגלל שנאת חינם, בגלל אי היכולת לראות את המשותף שיש לכולנו. והשנאת חינם הזאת היא בעצם, עכשיו נסגר מעגל קטן, אבל המעגל הגדול עוד לא נסגר. ורק בעזרת השם, לעתיד לבוא, אנחנו נתקן את הדבר הזה, בעזרת השם, בבניין בית המקדש השלישי. וינשק לכל אחיו, אחרי שהוא בוכה על צווארי בנימין אחיו, שהוא יותר מחובר אליו, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. רק אחרי שהם רואים ממש, אומר פה רשי, אחרי שהם רואים אותו בוכה וליבו שלם איתם, אז הם מחבקים אותו גם, והם מפסיקים לפחד ממנו. והכל נשמע בית פרעה למור. מה זה בית פרעה? כן, בכל הארמון שם, באו אחרי יוסף ויתב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. האמת שקודם היה בית פרעה שהוא לא בית, אלא בני ביתו. כן, על הפסוק בהתחלה, ויתן את קולו כשיוסף מתוודע אליהם, ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה, שם רש"י אומר שזה אנשי בית פרעה. ופה זה נשמע בבית פרעה, זה בארמון. ומעניין שבתרגום, באמת שם המתורגם, הוא שמע אנש בית פרעה, האנשים. ופה אצלנו, התרגום מתרגם שזה באמת הוא כלל השתמע לבית פרעה, הוא מתרגם את זה על בית ולא על האנשים, ממש כמו שרשי אומר. והכל לשמע בית פרעה לאמור, באו אחרי יוסף, ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך זאת עשו, טענו את בעירכם ולכו בואו ארצה כנען. כן, אז פרעה שמח בעניין הזה ומחובר לעניין, והוא כאילו, הפרעה אמור להתיר ליוסף לעשות כזה דבר, אז הוא מרשה לו, קחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים. כן, אני אשים אתכם בחלק הכי טוב של ארץ מצרים, אני אתן לכם הכל, ויאכלו את חלב הארץ. חלב זה, כמו שבבהמה, חלב זה החלק השומני הטוב, אז חלב, המילה חלב היא כאילו נרדפת למילה טוב. למרות שאנחנו יודעים היום ששומן זה לקולסטרול, זה לא דבר טוב, אבל בגדול זה כאילו החלק הכי טעים, הכי משובח בבהמה, וזה כאילו מילה נרדפת לטוב. רביעי, ממשיך פרעה, ואומר לי יוסף, ואתה צובת הזאת עשו, קחו לכם, כן, ואתה צובת הזאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם, כן, עגלות זה כרכרות כאלה, מצרים הייתה המקור לסוסים, לכרכרות, זה היה כל הסיפור של התחבורה, מצרים הייתה מעצמה, זה היה ארצות הברית, אז היו שם הרבה כרכרות, סוסים, אז הוא נותן להם עכשיו הרבה אוכל ותבועה. קחו לכם ארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם ונסתם את אביכם ובתיהם ועיניכם אל תחוס על כליכם, תיקחו בכלים שלכם כמה שאתם יכולים להכניס, כי טוב כל ארץ מצרים לכם וויעשו כם בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, כלומר על פי פקודתו של פרעה, ויתן להם צידה לדרך. לכולם נתן לאיש חליפות צמלות, זאת אומרת חוץ מתבועה ואוכל הוא נתן להם גם ביגוד, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות צמלות. אין, הוא נותן לבנימין הרבה יותר. כמו שכשהם עוד לא ידעו שהוא יוסף, אז כשהם אכלו יחד איתו, וטרב מסעת בנימין, הוא נותן לבנימין יותר, גם כאן. האמת שיש לי איזו שאלה כאן, רק הערה, אני מעיר, שקצת תמיד לא זכיתי להבין את הדבר הזה. הרי הכל התחיל מהקטונת פסים, שיעקב מוסיף ליוסף משאר האחים, ואז התחיל הקנאה וכל הסיפור, ופתאום פה שכבר כאילו יש שלום, מתחיל עוד פעם, אבל יכול להיות שדווקא עכשיו במקום שכולם שלמים ומבינים את המיוחדות שיש לכל אחד ואחד, אז אפשר יותר לאפשר דבר כזה. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ו10 הטונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. רואים פה חזל שהוא שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו, ופול שהיה במצרים הרבה, כל מיני אוכל שמתאים לאנשים מבוגרים. יש פה מעניין ברשי, כאילו בפשט פה הוא שלח לו באמת 10 חמורים ו10 אתונות, אבל ברשי פה מופיע שזה כאילו כמות של 10 חמורים ושל 10 חמורים ו10 אתונות. זאת אומרת, זה מין מדד. שלח לו כמות אוכל ש10 חמורים יכולים לשאת, אבל באמת הוא שלח את זה על העגלות, כי לא מוצאים אחרי זה 6 חמורים ואתונות. וישלח את אחיו אליך, ואומר להם, אל תרגזו בדרך. מה זה אל תרגזו בדרך? אל תריבו. האמת הכי פשוט, זה על מה לריב, על מה יש לריב. אחרי שהם עברו את כל התהליך הזה, אז יש פה עכשיו, אני אמרתי למכור, אני לא אמרתי למכור, אני אמרתי לכם, לא לחטוא בילד, אני כן, יש כל מיני סכסוכים שיכולים לעלות בעקבות. אז אומר להם, עזבו, שימו את הסיפור הזה מאחוריכם, בואו נמשיך קדימה. יוסף מאוד מאוד דואג לשלום ולשלמות, הרי זה הייתה כל המטרה שלו. חזל בדרש מביאים פה, שאומר להם לא להתעסק בדבר הלכה וכולי. האמת שהרשב"ם ועוד פשטנים מביאים כאן, שאל תרגזו בדרך, זה לא ציווי, אלא זה סוג של, הוא אומר להם איזה מין, זה מין הצרה כזאת שלו, של עובדה, לא ציווי. הוא אומר להם, לא יהיה לכם בעיות בדרך, אל תדאגו. אני שליט מצרים, נתתי הוראות לכל המשטרות שנמצאות על הדרך, הרי בדרך יכול להיות הרבה בעיות, כל מיני עוברי אורח וכל מיני גנבים ופושעים ורוצחים ולא יודע מה. הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך, לא תהיה לכם בעיה בדרך, אל תדאגו. אז זה מפרשנות שונה קצת. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. אז באופן פשטני, ויפוג ליבו, זה שר ליבו מלהאמין להם. עכשיו, זה מעניין, כאילו, יש את השכל ויש את הלב. אולי בשכל הוא שמע מה הם אומרים, והוא מקבל את זה, אבל הלב מסרב להאמין. אז ויפוג ליבו, זה שר ליבו מלהאמין להם. ככה התרגום אומר, וככה רשי מביא כאן. יש ברמב"ן, שזה ממש היה לו אירוע פיזי. זה לא רק איזה ביטוי כזה, שליבו לא מוכן לקבל את זה, אלא ממש היה לו איזה מין, ליבו הפסיק לפעום לשנייה. כמו שבן אדם מתעלף באיזה בשורה דרמטית, אז אותו דבר. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. והר את העגלות אשר שלח יוסף לעשות אותו, ותחיר רוח יעקב אביהם. אז אומרים פה חז"ל, טוב, אפשר להגיד בפשט, שאחרי שהוא מעריך בדברים ובסיפורים, ומספרים לו בדיוק את הפרטים ואת פרטי הפרטים, אז יוסף ככה לאט לאט מקבל את הדברים, כי יש פה דברים שלא יכולים להיות, כלומר אי אפשר להמציא כזה דבר. חז"ל אומרים, מדרש מפורסם, שכשהוא ראה את העגלות, אז היה מין סימן כזה, שהם עסקו בעגלה ערופה, ורק יוסף יכל לדעת כזה דבר, והוא שלח לו סימן עם העגלות על מה שהם למדו. מעניין מאוד שכאילו יוסף, בעצם חשבתי על זה, מה, קודם כל בכלל מה העניין הזה שהם למדו, והוא מזכיר לו מה הם למדו, ומה העניין דווקא של עגלה ערופה. אני אומר משהו ככה, לא מאוד מעמיק, אבל משהו ראשוני שאפשר ככה לתת כיוון. אז קודם כל על הלימוד, כאילו האבא יכול מאוד לחשוש, וואו, מלך מצרים, מה עבר עליו 22 שנה, איפה הוא ואיפה יהדות. אז הוא אומר לו, תשמע, אני נמצא כל הזמן בלימוד שלמדנו, בלימוד האחרון שלמדנו ביחד. והעניין של עגלה ערופה, הרי חז"ל אומרים על עגלה ערופה, שלמה יש שם את בית דין שרוחצים את ידיהם, החשדנו את בית דין שהם רוצחים, אז אומרים לו, לא, ידינו לא שפכו את הדם הזה, שלא פתרנו את אותו אדם שנרצח, לא פתרנו אותו בלא מזון ובלא לוויה. כאילו, שאנחנו, מבחינתנו, אומרים העיר, לא רצחנו את הבן אדם הזה, אלא דאגנו לכל מה שהוא צריך. ופה האחים כאילו ניסו כביכול להרוג את יוסף, למכור אותו, בסוף זה בעצם הייתה שליחות, ליווינו אותו, שלחנו אותו, אולי זה עומד על הנקודות האלה של מה היה פה בעצם במכירת יוסף. הרי יוסף אומר להם, כי למחיה שלך אני אלוהים עליכם, בזכותי יש עכשיו אוכל, אתם כאילו ליוויתם אותי, ואפשר לטעון כנגדם, לא, אתם רציתם להרוג או רציתם למכור, יש פה איזה מין מתח כזה שכן מתחבר איכשהו לעגלה ערופה. חמישי, לגבי ותחי רוח יעקב אביהם, אז גם בפשט, עד היום הוא הצטער והתאבל מאוד, ואמר, כירד על בני אבל שאולה, אני כבר כאילו מת. יש כאלה לא עלינו, אנשים שנמצאים באבל, ולא עלינו, לא עלינו, מסתובבים מתים חיים כאלה. אז הוא עכשיו חזר לחיות. זה ממש פשט. והתרגום כאן ורע שמביאים, התרגום כאן אומר, אושרת רוח נבואה לבת יעקב עברון. חזרה הנבואה, אדם ששרוי בצער, נבואה שורה על הנביאים מתוך שמחה, הנביאים היו מנגנים בשביל להגיע לנבואה. וכשיעקב אבינו היה בצער כל כך הרבה שנים, לא הייתה לו נבואה. חמישי, ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי אל חברנו בטרם אמות. רב, זה כאילו, יש לי עוד הרבה הרבה שמחה, הרבה דברים משמחים כאילו שאני יכול לפגוש שם עכשיו במצרים, אז אני חייב ללכת שם למצרים, לראות לפני שאני אמות. התרבתה לי הרבה הרבה שמחה. במצרים. הרשב"ם אומר כאן על המילה רב, הוא אומר דבר מעניין. אתם אומרים שהוא מושל בכל ארץ מצרים? כן, אמרתם שהוא חי והוא מושל בכל ארץ מצרים. אני רב לי עצם זה שהוא חי, כאילו אתם מדברים על זה שהוא מלך? לי מספיק שהוא חי. רב עוד יוסף בני חי, חבר נראו יותר מודום. זה לא מעניין אותי אם הוא מלך. זה באמת פירוש ככה שנכנס פה טוב בפשט. ולגבי המלכות מעניין, שגם ראיתי פה באחד הפרשנים, שאומר דבר מעניין, הרי כתוב שיעקב שמר את הדבר. נכון? יעקב כאילו בנבואה כזאת הבין שהחלומות של יוסף, שהולך להיות מלך, התממשו מתישהו. אז ותחי רוח יעקב אביהם, כאילו חזרה לו הרוח, הנבואה הזאת שהוא ניבא על זה שיוסף יהיה מלך, הוא כל השנים לא הבין מה עם הנבואה הזאת. הרי הוא שמר את הדבר, הוא האמין שזה נכון. ופה חזרה לשרות עליו עוד פעם הרוח, הוא נסגר לו כאילו מן המעגל הזה. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה. באר שבה זה תמיד התחנת רכבת כביכול למצרים. אברהם, שם נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו לרדת למצרים, עם הרעב. אחרי זה יצחק, שם הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לרדת למצרים, כי הוא עולה תמימה. יעקב, שם אומרים לו עכשיו לרדת למצרים. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. אז למה לא אלוהי אברהם? אומרים פה שאדם חייב לכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך. יעקב יעקב, אומרים חז"ל שזה לשון חיבה כזאת. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. יעקב אינו היה הצטער מאוד שהוא צריך לרדת לחוץ לארץ. הוא אומר, אל תירא, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. כן, בעצם הוא לא יעלה בחיים, הוא יעלה כבר אחרי המוות, אבל הוא יבטיח לו להיקבר בארץ ישראל. ויוסף ישית ידו על עיניך. הוא ישים את ידו על עיניך, בעצם ישמור עליך. כמו שאומרים, אני אשמור עליו כבבת עיני, כאילו, העין זה מבטא איזו שמירה מיוחדת. אז הוא ישמור עליך טוב מאוד. מעניין, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך, גם אלו אומרים חז"ל שהשכינה איתנו בגלות. כתוב, ושב השם אלוהיך את שבותך, לא והשיב אלא ושב, שהקדוש ברוך הוא שב איתנו כביכול מהגלות, אז זה בעצם מעשה אבות סימן לבנים. השכינה נמצאת יחד עם יעקב במצרים. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת נשיהם בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו. ויקחו את מקניהם ואת כל ואת רכושם, אשר רכשו בארץ כנען. אומרים פה חז"ל, לא את הרכוש שהוא לקח מעשיו שם, מלבן, סליחה, בפדן ארם, את הרכוש שהוא זכה לו בחוץ לארץ, הוא נתן לעשיו, בתמורה לחלקו במערת המכפלה. הוא לא רצה את הרכוש של חוץ לארץ. מעניין. תמיד אנחנו חושבים שבחוץ לארץ עושים כסף. ושם זה כאילו המקום החומרי. יעקב הבינו גם את החומריות לא רוצה מחוץ לארץ. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען. ויבוא מצרים יעקב וכל זרעו איתו. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרים. הפסוק מעניין. בניו ובני בניו איתו. בסדר, אז יש לו בניו ובני בניו, עוד מעט נראה. בנותיו, מי זה בנותיו של יעקב? הייתה לו בפשט בת אחת, נכון? דינה. אז יש כאלה אומרים שתאומות נולדו עם האחים והם התחתנו איתם, זה כבר בפרשות הקודמות. אפשר להגיד שבנותיו פה זה גם כאילו הנכדות, יוחבד למשל. זה מה שרשי, טוב, זה רשי על בנות בניו הוא מביא. ואפשר גם להגיד שזה קלותיו. אדם קורא גם לקלותיו בנותיו. כן, בעצם הנשים של השבטים, של האחים, אז הוא קורא לפה בנותיו. אז בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, בנות בניו באמת זה שרח בת אשר ויוכבת בת לוי, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בחור יעקב ראובן. יש פה עכשיו איזה מין, קצת מזכיר את תחילת ספר שמות, בעצם מונים פה את בני יעקב ואת בנות יעקב ואת כל משפחת יעקב שירדה מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בחור יעקב ראובן. מעניין סתם, לגבי הסדר של הבנים כאן, אז מדברים על לאה, רחל, ואחרי זה על השפחות. ובני שמעון, אז ככה, נתחיל את זה מההתחלה. ובני ראובן, חנוך ופלוג, חצרון וחרמי. ובני שמעון, עמואל וימין ואוהד, ויחין וצוחר, ושאול בן הכנענית. על שאול בן הכנענית, זה נראה כאילו שהוא נולד מאישה אחרת. זאת אומרת, לשמעון הייתה אישה מרכזית, והייתה גם פילגש או משהו כזה כנענית, ככה זה נראה פה. אבל חז"ל אומרים דרש מאוד חריג, הייתי אומר, או מיוחד, שהכנענית זו דינה, שנבעלה לכנעני. ושמעון, כשרצו להוציא אותה וזה, היו צריכים להבטיח לה שתתחתן עם שמעון. ואז בעצם יוצא כאילו שזה נישואים בין אחים. ובני לוי גרשון כעת ומררי, ובני יהודה ער ועונן ושלב הפרץ וזרח, וימות ער ועונן, כמו שלמדנו, בארץ כנען, והיו בני פרץ, חצרון וחמול. ובני שכר תולב ופובה ויוב ושמרון, ובני זבולון סרד ואלון ויחליאל. אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב ופדן ארם, ודינה ביתו. מעניין שכאילו דינה מונים את כולם, ואז חוזרים כאילו לדינה. כל נפש בניו ובנותיו, 33. פה יש בעיה גדולה. הבעיה היא שכשסופרים פה את כל הילדים, זה יוצא, המספר הוא 32, ולא 33. כאילו חסר פה אחד. תספרו, תראו. ולזה יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה הזאת. חז"ל וגם רש"י פה מביא, שבעצם ה-33, באמת זה 32. וה-33 זה יוכבת בת לוי, שהיא ממש נולדה בין החומות, אז כאילו לא סופרים אותה, היא... לא סופרים אותה, אבל יש היום ביטוי כזה, זה לא נשמע טוב, אבל היא לא נמנית יחד עם כולם, כי היא לא ירדה מצרים היחד עם כולם, אלא נולדה ממש שם כאילו בכניסה למצרים. אז זה פירוש אחד שרשי כאן מביא, ופירוש שראיתי בפשטנים, ברסג, ברשבם, שהספירה הראשונה כאן מונה גם את יעקב. אם מונים את יעקב, כאילו שבהתחלה לא במניין הוא לא נמצא, אז זה נהיה 33. זאת אומרת, זה 32 צאצאים, ויחד עם יעקב אבינו זה יוצא 33. ובני גד, צפיון וחגי, שוני ועצבון, הריבה ארוד עברי לי. עכשיו עוברים לבני השפחות. ובני אשר ימנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם, ובני בריאה חבר ומלכיאל. כן, אז זאת שרח בת אשר, שהיא, מה שהזכרנו קודם, שהיא בנות בניו של יעקב. אלה בני זלפה, שנתן לבן ללאה ביתו, ותלה ליעקב 16 נפש. בסדר? אז סגרנו את בני לאה, ואת בני זלפה, שהיא השפחה של לאה. עכשיו עוברים לבני רחל. בני רחל יש יעקב, יוסף ובנימין. ויוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו, הסנת, בת פוטיפר, הכהן עונת, מנשבת, אפרים, ובני בנימין, בלה ובכר ואשבל, גירה ונאמן, אחיו הראש, מופי וחופים וארד. אלה בני רחל אשר יולד ליעקב, כל נפש 14. אז זה בני רחל. עכשיו עוברים לבני השפחה של רחל, שזאת בלעה. ובני דן חושים, ובני נפתלי יחצל וגוני ויצר ושילם. אלה בני בלעה אשר נתן לבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש 7. עכשיו, אחרי שהתורה אמרה את כל הפרטים, לאה, זלפה, רחל, בלהה, התורה עוברת לסיכום כללי. כל הנפש הבאה, אנחנו מזכירים, ראינו את זה ברחל, באה עם הצון, באה עם הצון. אז גם כאן, כל הנפש הבאה ליעקב מצרה, מיוצר יחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. מעניין. אם אנחנו, עוד פעם, גם כאן יש בעיה. אם אנחנו הולכים ל-33, שספרנו קודם, לפי הדרש, עם יוכבד בת לוי, ולפי הפשטנים עם יעקב, אז כאן צריך להיות 67, לא 66. אז לכל הפירושים זה מסתדר, כי כאן כתוב, כל הנפש הבאה ליעקב, ויוכבד נולדה שם בין החומות, היא לא באה איתם. ולפשטנים שאמרו שה-33 זה יעקב, אז גם כאן כתוב יוצא ירחו. אז ברור שפה ב-66 לא מונים את יעקב. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. כלומר, יש את הבאים, שזה 66, ואחרי שהם באו, הם התחברו עם יוסף ובניו, ורשי פה מכניס את יוכבד שנולדה בין החומות, כן, יוסף ועוד שני בניו, זה אפרים ומנשה, זה נהיה 3, ועוד יוכבד בת לוי זה 4, זה בדיוק נהיה 70. ולפי הפשטנים, שלא מכניסים בחשבון את יוכבד, אז זה נהיה 70 יחד עם יעקב. 6. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. מי שלח? יעקב. יעקב שולח את יהודה להורות לפניו גושנה. זאת אומרת, בפשט, כאילו הוא הולך לפניו לסדר לו את כל העניינים, לדאוג שיהיה לו את כל מה שהוא צריך. חזל אומרים שהוא שלח אותו להקים בית מדרש, שזה ממש מתחבר, כי מה זה העניינים של יעקב? הוא מצטער מאוד שהוא יוצא מארץ ישראל, לדאוג לו להכי קרוב לארץ ישראל שיכול להיות במצרים. ויסור יוסף מרכבתו, כן, אומרים שהיו לו המון המון משרתים וזהו מלך מצרים, אבל מרוב האהבה שלו לאביו, הוא לבד אוסר את מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. וירא אליי ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. אומרים חזל שהוא הרבה בבחיות, זה מזכיר את המפגש שלו עם בנימין. איזה רגע מרגש, תחשבו. יש פה כל כך הרבה סגירות מעגל בפרשה הזאת. ויבק על צוואריו עוד זה הרבה בבכי. ויאמר ישראל אל יוסף, אומרים חזל, למה לא כתוב שיעקב בוכה? אומרים פה חזל את הדרש, אחד הכי עמוקים ועל פניהם מוזרים, שבאותה שעה יעקב אבינו קרא קריאת שמע, בדיוק באותו שנייה. כמובן שיש פה חלק מההסברים אומרים, כאילו באופן פשוט זה מאוד מוזר, כן? זה מה שיש לו עכשיו לעשות, בדיוק ברגע הזה, אחרי 22 שנה שהוא מחכה ולא חי ומת, פתאום הבן שלו חי מחדש. אז אפשר ככה לתת כיוון ש... הוא רצה כאילו להפנות את כל האהבה הגדולה שפתאום יש לו לבן שלו, לקדוש ברוך הוא, להבין איך הכל אחד, הכל אחדות, הכל נסגר כאן, ושמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. ויאמר ישראל ליוסף, אמות אפם, אחרי ראותי את פניך כי אותך חי. מה זה אמות אפם? פסוק קצת קשה. אז אומר פה רש"י פשוטו כתרגומו. מה אומר התרגום? אילו אנא מית זימנא אדם, מנחם אנא. זאת אומרת, אני עכשיו יכול למות. לא שהוא רוצה למות, אבל הוא אומר, מבחינתי, איך אומרים, עשיתי את שלי. ברגע שאני רואה אותך שאתה חי, אז עכשיו אני יכול כאילו להיפטר מן העולם. זה בסדר. נסגר לי מעגל. אבל בדרש אומרים כאן, למות הפעם, חשבתי למות פעמיים. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, לסבול. היה לו איזה מין רמז כזה, זה מוזכר גם פרשות הקודמות, שאם אחד מבניו ימות בחייו, אז הוא יראה גיהנום או משהו כזה. אז חשבתי למות פעמיים, עכשיו אני רואה שאתה חי, אז אני אמות רק פעם אחת. ויאמר יוסף אל אחיו אל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי, אשר בארץ כנען באו אליי. זאת אומרת, פרעה יודע את זה, אבל הוא מתכוון להגיד, לאור העובדות האלה, שאבי וכל אחי באו, אז אנחנו צריכים לדאוג מה לעשות איתם. ואנשים רואי צון, כי אנשי מקנה היו, וצונם ובקר וכל אשר להם הביאו. והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר, מה מעשיכם? פרעה יקרא לכם. אני מנהיג פה, אולי הוא רוצה למנות גם אתכם. אני לא רוצה שהוא מנה אתכם, לא רוצה שתערבבו פה במצרים. זה לא מתאים לכם. זה מתאים לכוח של יוסף המיוחד. ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך, מנורנו ועדעתה, גם אנחנו גם עבדנו. בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רואי צון. המצרים לא אוהבים רואי צון. אז מסביר פה רשי והתרגום. התרגום לא פה, אבל כשהם אכלו איתו עם יוסף, כשהם לא ידעו עוד שהוא יוסף, שהוא קרא להם לאכול איתו, ואז הפרידו בין האחים לבין המצרים, כי תועבת מצרים, אז גם שם כתוב, אז התרגום וגם רשי אומרים שהמצרים היו עובדים לצון, זה היה עבודה זרה שלהם, ולכן כל מי שראה את הצון והשתמש בו, היה להם לגנאי, לתועבה. זה גם מה שרשי מביא כאן. אבל הרשב"ם אומר, ועוד פשטנים, שזה סתם הייתה גאווה של מצרים. להיות רועי צון זה משהו בזוי, והמצרים החזיקו מעצמם איזו אומה מאוד מפוארת וחשובה, ולהם מתאים להם שיראו את צונם. סליחה, לא היה מתאים להם להיות ביחד עם רועי צון. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען, הוא מדגיש, אבי ואחי וצונם ובקרם. הוא ישר מכניס פה את הקטע הזה כדי שכבר לבנות את הקייס, למה צריך להיות בארץ גושן. והנם בארץ גושן, הוא מקצה אחיו לקח 5 אנשים והציגים לפני פרעה. אומרים רשי, אומרים חזל, אומר פה רשי, שהוא לקח את האחים הכי חלשים, לא לעשות רושם טוב על פרעה, ואת היותר חלשים, ויציגם לפני פרעה. ואומר פרעה אל אחיו, מה מעשיכם? בדיוק כמו שיוסף הבטיח להם שהוא יברר. ואמרו אל פרעה, רואה צון עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו, אנחנו מאז ומעולם רואה צון. ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך. גם אין עניין להרבב אותנו עם ענייני המדינה, באנו רק לכמה שנים בודדות, באנו הנה בגלל הרעב. לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך. כאילו פרעה יכול להגיד להם, טוב, עזבו את הצון, באתם הנה, בואו נהפוך אתכם להייטקיסטים. באתם לארצות הברית, בואו תרדו לעמק הסיליקון, ותהיו איתנו, תעזבו את הצון. מה אתם נשארים רועי צון? אז אמרו לו, לא, אנחנו פה באופן זמני. אנחנו באנו קצת לרעב, אנחנו נחזור, אנחנו נמשיך להיות רועי צון. ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. שם יש מראה, שם זה רחוק ממצרים. ויאמר פרעה ליוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך. תמיד אני אומר פה עושה כזה, וואלה, מה אתה אומר? באמת? מה, יוסף לא יודע שאחיו ואביו באו אליו אליה? הכוונה אומר, צריך לדאוג להם. כמו שאמרתי קודם, ארץ מצרים לפניך היא במיטב ארץ יושבת אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן ומידע ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. כלומר, גם לפרעה היה מקנה. אולי תהפוך אותם לשרים על המקנה? ויבוא יוסף את יעקב אביו, ועמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. יש כאלה שמבינים שזה ברכה מיוחדת, שהוא רצה להתברך מהצדיק. רשי פה אומר, לא, כל אחד שבא לפני המלך, זה כמו שאלת שלום כזאת למלך. ואומר פרעה ליעקב, כמה ימי שני חייך? הוא רואה שהוא מאוד מבוגר, מאוד זקן. ואומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים, זה הרבה יותר פחות מאבותיי. זה פסוק ככה קשה. מעט ורעים היו ימי שני חיי. פתאום אנחנו שומעים את, פעם ראשונה שאנחנו שומעים את יעקב מדבר על עצמו. אנחנו יודעים איזה חיים קשים היו לו, וכמה תלאות הוא עבר עוד מהבטן. כן, הוא רב עם עשיו, עוד לפני שהוא נולד כבר יש לו צרות. כל החיים שלו ביקש יעקב לשב בשלווה, קפצו עליו הרבה הרבה צרות ורוגזים. אז הוא אומר, מעט ורעים היו מי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, כמו שהוא מברך אותו כשהוא נכנס, זה שאילת שלום, פה זה כאילו מין להתראות, ויצא מלפני פרעה. שבי, אומרים חזל פה גם שמאותו יום הנילוס עלה לקראת פרעה, הוא בירך אותו שהנילוס יעלה לקראתו. זה חזל שמתחברים יותר לזה שהוא בירך אותו ברכה מיוחדת, ולא סתם שאילת שלום כמו שרשי אומר קודם. שביעי. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, כמו שהוא הבטיח להם, בארץ רעמסס. רעמסס זה אזור בתוך ארץ גושן. כאשר ציווה פרעה, ויחלקה יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו לחם לפי הטף, נתן להם אוכל לפי מה שהם היו צריכים. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים וארץ כנען, בשבר שהם שוברים, שהם קנו ממנו, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. ויתום הכסף מארץ מצרים, נגמר הכסף. אנשים לא עובדים, אין להם תבואה, יש רעב, אין להם כסף. ויבואו כל מצרים ליוסף למור, אבא לנו לחם, ולמה לא נגדך? כי אפס כסף, אין כסף. רש"י אומר על אפס, שלים, נשלם הכסף, אין יותר. ויאמר יוסף, אבו מקניכם ותנה לכם מקניכם עם אפס כסף, ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובקנה הצאן ובקנה הבקר ובחמורים, ונעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ינעלם זה ינעגם. הוא כאילו ניהל את המסחר על ידי סחר חליפין, שזה בעצם מה שקדם לכסף, בסוסים, בחמורים, בבקר. ותיתום השנה ההיא, ויבוא אליו בשנה השני, ואמרו לו, לא נכחד מאדוני, אין לנו מה לפחד. מה, אנחנו נמות? כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני, כמו שתם הכסף שנה שעברה, עכשיו גם נגמר המקנה. לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו, ואדמתנו. התרגום על גביעתנו אומר, אנחנו. זהו, נשאר הגוף שלנו והאדמה שלנו. למה נמות לעיניך, גם אנחנו גם אדמתנו? קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תישאר. תהפוך את כל מצרים להיות עבדים שלך. תקנה אותנו ואת האדמות שלנו, ומעכשיו נהפוך להיות סוג של אריסים באדמות שלך. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים ישדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה הארץ לפרעה, שזה מהלך כלכלי מדהים. הוא גם פותר את הרעב וגם מלאים את כל מצרים. וטעם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. יש פה דבר מעניין. אני תמיד הבנתי בפשט, איך הבנתם את זה תמיד? שהוא לקח את אלה שנמצאים בערים בצפון, העביר אותם לדרום. את הדרום לצפון, כאילו עשה מין מעברים קיצוניים. אבל רש"י פה אומר, וטעם העביר אותו להרים מקצה, הוא העביר להרים מעיר לעיר, לא מקצה לקצה, מעיר לעיר, לפחות אפילו ליד, ואת המנהג הזה הוא נהג בכל מצרים, מקצה לקצה. המנהג של העברה מעיר לעיר נהגה בכל מצרים. מעניין הפירוש הזה. אומרים פה חז"ל שהוא גם בזה דאג לאחים. איזה דאגה יש לו ספר? במקום להתנקם בהם חלילה, או איזה משהו טבעי כזה שיש לבן אדם אחרי שהם דפקו אותו, הוא ממש מההתחלה מתקרב אליהם ואומר להם, זה לא אתם, זה האלוהים שלח אותי, וזה למחיה, ועכשיו הוא דואג גם שהם לא יחלמו. הם הרי עולים חדשים, אז הוא דאג שכולם יהיו עולים חדשים. לאף אחד אין אדמה, כולם שם זזים ממקום למקום. רק אדמת הכהנים לא קנה, הכהנים זה כומרים שהיו להם שם לעבודה זרה, הם היו כנראה אנשים מאוד מיוחסים, כי חוק לכהנים מעת פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן הם מכרו את אדמתם, היה להם איזה מין, הם היו פטורים ממס. ויאמר יוסף אל העם, אין קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, אליכם זרע וזרעתם את האדמה. הוא עכשיו צריך לנפק להם זרע. והיה בתבואות, כשאתם קוצרים, ונתתם חמישית לפרעה, 20%, וארבע ידות, 80%, יהיה לכם לזרע שדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול טפכם. 20% הולך אליי, 80% זה לכל השאר. שיהיה לכם לזרע להמשך, שיהיה לכם לילדים, לאוכל, לכל ההתנהלות. ויאמרו, איך איתנו? הצלת אותנו, קיימת אותנו, אומר פה התרגום. נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף, זאת אומרת, הם עבדים מרצון, בשמחה, לא באיזה כורח. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים, לפרעה לחומש, שתכים לתת לו חומש בתור מס, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. יש פה איזה פסוק שקצת מנוגד, הם אומרים לפרעה לגור בארץ בנו, כן? והפרשה מסתיימת ככה באיזה מין טון צורם קצת, הם באו לגור, אבל לאט לאט, לא, זה התהליך של הגלות של מצרים, אבל עצוב לראות את זה. הם בהתחלה באו רק לגור, ואז ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זה תמיד מזכיר לי כל מיני אנשים שלצערנו יורדים מכל מיני צרכים שונים, יורדים מהארץ. בהתחלה הם אומרים, זה לשנה, שנתיים, אחרי זה יש כל מיני תירוצים. יש כזה מין ביטוי, עד שהבן יגמור את הקולג' ואז לאט לאט זה הולך, והחזרה שלהם לארץ הולכת ומתרחקת. אז גם כאן, כאילו הם באו לגור, הלכו לאיזו שליחות קטנה, לאיזה זה, אבל הפרשה נגמרת, ויאחזו בה, ויפרו בה, ירבו מאוד. מה, מי שבא רק לשנה, שנתיים, מה אתה נאחז בה כל כך חזק? וככה נגמרת פרשת ויגש. שבת שלום, בשורות טובות.